איש הצללים. כתבתו של דיוויד סטאברו, סטוקהולם. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בוקר אחד של ספטמבר בשנת 1994, זמן קצר לאחר שהמוזיקאי צ'יקו בושיקי נפרד מהלהקה המצליחה שהקים, ג'יפסי קינגס, הוא קיבל שיחת טלפון לא צפויה. על הקו הייתה הנציגה של אונסקו והיא נשמעה בהולה. הארגון מקיים קונצרט מיוחד לציום יום השנה להסכם אוסלו בנוכחות שמעון פרס ויאסר ערפאת ובהשתתפות הג'יפסי קינגס. אלא שעכשיו, בדקה ה-90, ולאחר ש-24,000 כרטיסים נמכרו, נודע שהלהקה החמיצה את הטיסה לאוסלו. האם בושיקי יסכים להופיע במקומה עם להקתו החדשה? צ'יקו והג'יפסיז? וימנע פיאסקו? אמרתי כן. באתי עם המוזיקאים שלי, הודענו לקהל שהג'יפסי קינגס לא יכלו לבוא לבסוף, אבל אני המייסד שלהם, ניגענו את במבולאו ולעיתים אחרים של הלהקה, וזו הייתה הצלחה גדולה. הוא נזכר. בסוף ההופעה פרס וערפאת עלו לבמה וברכו אותי. לחצתי להם את הידיים, והאחים שלי שחיים בפריז והגיעו גם הם להופעה, צילמו את המעמד. האירוע הוא פתח לפני בושיקי מסלול שלא חשב עליו מעולם. הוא מונה לשגריר מיוחד לשלום מטעם אונסקו, וקידם מסר של סובלנות ושלום בהופעותיו. אבל אם גם היום הוא מגדיר אותו בהתרגשות, כמעט באימון, כסיפור של גורל מיוחד, זה לא משום שג'יפסי קינגס החמיצו את הטיסה והוזעק במקומם. הסיבה היא שללא ידיעתו של איש מאמרו ערבים, ולא של אנשי אונסקו, לא של פרס וערפאת ולא של מי שהיה אמור לדאוג לשלומם, הגורל או המקריות הציבו את שני המנהיגים על במה אחת עם מוזיקאי שהוא אחיו של האיש שנרצח בידי שירותי הביון הישראלים, משום שאלו טעו לחשוב שהוא פעיל בארגון טרור פלסטיני. בהתחשב בעובדה שזה סיפור על ארגון שהסודיות היא אחד המרכיבים המהותיים בפעילותו, הפרשה שזכתה לכינוי פרשת לילהמר מוכרת ומתועדת מאוד. כל מי שעיין בספרים מרגלים לא מושלמים, יוסי מלמן ודן רביב 1990, לילהמר תיק פתוח, נועם נחמן טפר 2020, או המרדף אחר הנסיך האדום, מיכאל בר זוהר ואיתן הבר 1984, או בספרים רבים אחרים, מכיר את שעוריית הריגתו של אחמד בושיקי, מלצר חף מפשע שנורה ב-1973 בעיירה הנורווגית לילהמר, על ידי סוכני מוסד שחשבו בטעות כי הוא עלי חסן סלמה, מראשי ספטמבר השחור, הארגון האחראי לטבח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן. גם מי שלא מרבה בקריאת ספרי ריגול ודאי מכיר לכל הפחות את הרקע לפרשה. זעם האל, מסע הנקמה של ישראל אחרי רצח הספורטאים, זה שממשלת ישראל הורתה למוסד להוציא לפועל החל ב-1972, תועד באינטנסיביות לא רק בעמודי החדשות, אלא גם שנים אחר כך, ביצירות קולנועיות מז'אנרים שונים, בין השאר בסרט הטלוויזיה חרב גדעון מ-1986, בדוקו הבריטי מינכן, נקמת המוסד מ-2006, ובסרטו העלילתי של סטיבן ספילברג, מינכן, מ-2005. כמה מהיצירות הללו התעלמו לחלוטין מהמחדל בלילהמר, הנחשב לאחד מכישלונותיו הגדולים של המוסד. אחרות נגעו בו, תיארו את השתלשלות האירועים ועסקו במשמעויותיו הפוליטיות, בסיבות לו או בדמויות שנשלחו למשימה, שחלקן נתפסו, נשפטו ונכלאו בנורווגיה, ובעקבות מאמצי ישראל יצאו מהכלא אחרי זמן לא רב. רק באחרונה שווה הפרשה לכותרות, כאשר לאחר שנות דור ורגע לפני ציון 50 שנה לטבח הספורטאים, הוזכרו אלו לראשונה באופן רשמי באולימפיאדה. בסמיכות זמנים יצא ספר על לוחמות המוסד ובו פרק המוקדש לסילביה רפאל, מי ששמה נקשר לעד בפרשה כחברת חוליית החיסול של המוסד, שנתפסה ונשפטה בנורווגיה ולבסוף נישאה לעורך הדין הנורווגי שייצג אותה והיגרה למולדתה, דרום אפריקה. 3 שנים קודם לכן הוקדש לרפאל, שמתה ב-2005, גם סרט דוקומנטרי. ורק דמות אחת נשכחה בפרשה הטרגית. אחמד בושיקי, גבר צעיר שלא היה קשור בשום צורה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובוודאי לא לארגוני טרור. ולמרות זאת, בערבו של 21 ביולי 1973, מיד אחרי שירד מהאוטובוס שלקח אותו ואת אשתו ההרה הביתה מבית הקולנוע, התקרבו אליו שני גברים שיצאו ממכונית וירו בו 13 כדורים מטווח קצר. ניסינו לאתר ולהרכיב את הדמות שנמחקה כמעט כליל מהפרשה. מי היה אותו אדם שנקלע שלא בטובתו לזירה המדממת של הסכסוך המזרח תיכוני? מה הוביל אותו לנורווגיה? את מי הותיר מאחוריו? מה קרה למשפחתו אחרי הרצח? והאם מדינת ישראל לקחה אי פעם אחריות על הרצח הזה? היה בינינו אמנם פער גילים גדול, אומר צ'יקו בושיקי בשיחת זום מביתו שבארל, אבל היינו קרובים. אחמד היה הבכור במשפחה, ראשון מבין 7 ילדים, 4 בנים ו3 בנות, ונולד באלג'יריה. ארצה של אמי. אבי היה מרוקאי. פרט לעוד אח ואחות, כולנו כבר נולדנו בצרפת, שאליה היגרו הוריי בשנות ה-50. גדלנו בעיר ארל, שבדרום, במשפחת מאגרים, אבא בניי, אמא עקרת בית. אחמד עזב את הבית בגיל 16 או 17. הוא אהב מאוד לטייל, לגלות עולמות, ויצא למסעות. כשחזר הביתה, הביא איתו תמיד מוזיקת עולם, וכך גם נקשרנו, הוא ואני, דרך המוזיקה. הוא השפיע עליי וגרם לי להאזין למוזיקה בינלאומית, וגם נתן לי את הגיטרה הראשונה שלי. איך אתה זוכר אותו מחוץ למוזיקה? כאדם טוב, נעים, אהוד, שאהב להכיר עולמות ודיבר כמה שפות. הוא החליף כמה מקצועות בחייו, ובין השאר היה מורה לקראטה, אבל תמיד הוא ערך על ידי הסביבה, המשפחה וגם העמיתים. למרות אהבת המסעות, הוא השתקע בנורווגיה ב-1965. למה? אחמד העריץ את סקנדינביה בכלל ואת נורווגיה בפרט. מכל המדינות שטייל בהן, הוא מצא בנורווגיה את אושרו, והוא נשאר שם כי הכיר בה את אשתו. אבל מה שהיה אושרו היה גם אסונו. מה שקרה שם הוא לא יאמן. אפילו בסרט קולנוע לא יכלו לדמיין תסריט כזה. עד היום אני מתקשה להאמין שהסיפור הזה היה יכול להתרחש. האם הוא היה אדם פוליטי? פעיל במפלגה פוליטית? האם דיבר למשל על העניין הפלסטיני? אחמד היה אדם לא פוליטי לחלוטין. הוא חי את חייו הרחק מהפוליטיקה. לכן האירוע היה הלם גדול ולא מובן. זה היה עולם שונה ורחוק כל כך מהחיים האישיים שלו. ומעולם לא דיברנו על הנושא הפלסטיני. הוא לא דיבר על כך איתי והנושא מעולם לא עלה במשפחה. אז איך הופך אדם שאינו פלסטיני וגם לא מראה עניין מיוחד בעניין הפלסטיני לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של המאבק הישראלי-פלסטיני? בושיקי לא היה הראשון שחוסל אז בידי המוסד במבצע זעם האל שנועד לקטול את ראשי ארגון ספטמבר השחור. יש הטוענים שאכן היה זה מבצע נקמה על רצח הספורטאים הישראלים. אחרים שהמטרה הייתה חיסול תשתיות הטרור הפלסטיני שלא היו קשורות בהכרח לאירוע במינכן. כך או כך, בין אוקטובר 1972 ליוני 1973, ברומא, פריז, ניקוסיה, אתונה ובירות, חוסלו דמויות הקשורות לארגון. כל חיסול וחיסול אושר על ידי ועדה בראשות ראש הממשלה גולדה מאיר, ובהשתתפות השרים יגאל אלון, ישראל גלילי ומשה דיין, לאחר שהמטרה אותרה על ידי צוותים של המוסד בראשות ראש יחידת המבצעים, מייק הררי. לנורווגיה הגיעה חוליית המוסד בפיקודו של הררי, לאחר שביולי 1973 התקבלה ידיעה מודיעינית ולפיה עלי חסן סלמה אמור לצאת לסקנדינביה. מעקב אחרי אחד מאנשי הארגון שנסע מז'נבה ללילהמר, העלה שהוא מסר שם ניירות לאחמד בושיקי. וזה זוהה בטעות כעלי חסן סלמה. הזיהוי לא היה מושלם. הסוכנת הזוטרה מריאן גלדינקוף, חברת החוליה, התריע שבושיקי איננו דומה למי שכונה הנסיך האדום. אחמד, אומר עכשיו האח צ'יקו בושיקי, גם נשמע מדבר צרפתית, שפה שבחיר ספטמבר השחור לא דיבר. יש הטוענים שהפעולה נבעה מהטעיה מכוונת של סוכן כפול. מכל מקום, דבר לא עצר את החוליה. בשעות הערב של 21 ביולי, אחרי יממה של מעקב, הודיעה הסוכנת סילביה רפאל שבושיקי עושה את דרכו הביתה באוטובוס, לאחר שיצא מבית הקולנוע, והמחסלים יצאו אף הם לדרכם. כך, 6 שנים לפני שאלי חסן סלם האמיתי חוסל בבירות באמצעות פיצוץ מכוני תופת, נרצח אדם שאף לא היה דומה לו. בשעת מותו עמדה לצידו של אחמד בושיקי אשתו טוריל, אז בהיריון עם ביתם מליקה. שתיהן לא הסכימו להתראיין לכתבה הזו. אבל בושיקי היה נשוי אז בשנית, ואב לבן מנישואיו הקודמים. בנו, ג'מאל רוטגרסן, 51, חי בתשע השנים האחרונות בספרד, ועובד כמנתח מערכות בשירותה של חברה נורווגית. בעבר התבטא בתקשורת הנורווגית בעניין הפרשה ולחץ לבירור העובדות. עד כמה שהבנתי מאימי, אבא ואמא הכירו כשעבדו כמלצרים באתר סקיים מעט צפונה מאוסלו, כשעתיים נסיעה מלילהמר. הוא מספר בשיחת טלפון מביתו על הנסיבות שבהן נפגשו הוריו. אחרי שנולדתי, היחסים לא עבדו והם נפרדו, אבל אמא המשיכה לעבוד באתר. זו הייתה כנראה עבודה עונתית ואנחנו גרנו שם בדירה קטנה. אני זוכר שאבא היה בא לבקר ומלמד אותי מילים בצרפתית. כנראה שאז הוא גר כבר בלילהמר. אני לא זוכר הרבה, אבל אני זוכר שהוא היה זורק אותי באוויר, ואני זוכר את שיער האפרו הגדול שלו. אתה זוכר משהו מהיום שהודיעו לך שהוא מת? רוטגרסן. כן, יש לי זיכרון חזק מאז. כמה מהחברים שלי רצו אליי וצעקו, אבא שלך מת! אבא שלך מת! הם מאוד התרגשו, אבל בהתחלה לא הבנתי כלום, חוץ מזה שמשהו קרה. בשנת ה-70 לא נהגו לדבר הרבה עם ילדים, אז כשהבנתי לבסוף מה קרה, הבנתי שכולם יודעים, אבל לא עשו מזה עניין. כולם הבינו שזו הייתה טעות של המוסד ושאבא שלי היה קורבן תמים. את הטעות הבינו במוסד רק למחרת, ואז כבר היה מאוחר מכדי להימלט. אמנם שני היורים והררי נמלטו בזמן מהמדינה, אבל גלדינקוף ואימה חבר החוליה דן ארבל נתפסו בדרך לשדה התעופה של אוסלו. סילבי רפאל והסוכן אברהם גמר נתפסו בדירת מסתור, ושניים נוספים, צבי שטיינברג ומיכאל דורף, נלכדו בביתו של קצין הביטחון של שגרירות ישראל בנורווגיה. רוטגרסן אומר שמשפטם של סוכני המוסד שנתפסו אחרי ההתנקשות היה עניין גדול בנורווגיה. זה היה סרט ג'יימס בונד שקם לתחייה, הוא מספר. הייתה שם סילביה רפאל, מין דמות מאטה הארי כזו, שהתחתנה אחר כך עם עורך הדין שלה. אנשים היו בהלם מכך שאירוע בינלאומי כזה מתרחש בנורווגיה הקטנה. חוץ מזה, תמיד היו שמועות על כך שנורווגיה עצמה איכשהו מעורבת בפרשה. כשהייתי בשנות העשרה שלי, היה מופיע בעיתון משהו על האשמה והמעורבות הנורווגית לפחות פעם בשנה. הרבה אנשים התקשו להאמין שהמוסד היה יכול לעשות את זה לבד. אתה האמנת לזה? חשבתי שהנורווגים לא ידעו מה עומד לקרות, אבל בעקבות האשמות האלו יצאתי לתקשורת, כי אף אחד לא ירד לסוף העניין, וכבן משפחה יכולתי ללחוץ ולדרוש את ברור הפרשה. היו לי הרבה שיחות אוף דה רקורד עם הדור הוותיק של עיתונאים נורווגים, אלי שהיו בקשר עם אנשי צבא ואנשי השירותים החשאיים. נורווגיה היא מדינה קטנה מאוד. היום כ-5.3 מיליון תושבים. התרשמתי שהיו ככל הנראה סימנים או אותות מישראל שיש פעולה בסקנדינביה, אבל הרשויות כנראה לא הבינו עד הסוף את העניין. בדרך כלל יש קשר בין ארגוני ביון, אבל כנראה לא היה כאן שיתוף פעולה ברור. עבודת המשטרה לאחר האירוע הייתה טובה, אבל המשפט היה פוליטי. גזרי הדין היו מקלים מדי וכנראה שהרשויות ניסו להיפטר מהבעיה מהר ככל האפשר. מפלגת העבודה הנורווגית, שהייתה בשלטון במשך רוב שנות ה-50, ה-60 וה-70, הייתה התומכת גדולה של גולדה מאיר ומפלגת העבודה הישראלית, אבל פרשת לילהמר הביאה לשינוי מסוים בתפיסה הציבורית. בחברה פתוחה כמו נורווגיה, אירוע כזה הוא הלם גדול. במהלך שנות ה-90, הנורווגים אכן פעלו על מנת לברר את פרשת לילהמר לעומק. פתיחה מחודשת של התיק הובילה לניסיון להביא לדין את מייק הררי, מפקד המבצע, שנמלט מנורווגיה לאחר כישלונו, ולא נשפט יחד עם הסוכנים שנתפסו. ב-1998 הוציאו נגדו השלטונות הנורווגים צו מעצר בינלאומי, אבל סגרו את התיק כעבור שנה. הררי נפטר ב-2014. באותה שנה הוקמה בנורווגיה ועדת חקירה בראשות גנרל בדימוס, על מנת לברר אם הייתה מעורבות של גופי ביטחון מקומיים בפרשה. כעבור כשנתיים פרסמה הוועדה את מסקנותיה והודיעה שהמוסד פעל לבדו. יחסי ישראל-נורווגיה הושפעו ללא ספק מהפרשה, אך יש עדיין מרכיבים בשיח בין המדינות שלא פורסמו. בין השאר, נטען שאחד מסוכני המוסד שנתפסו סיפק לנורווגים פרטים על תוכנית הגרעין של ישראל. גילויים אלה אמנם לא החזירו לג'מאל רוטגרסון את אביו, אבל הם תרמו ליכולתו להשאיר את הפרשה מאחוריו. לצ'יקו בושיקי בתורו אין מידע מיוחד על מה שהתרחש בלילהמר ב-1973, מלבד מה ששמע וקרא בתקשורת. אבל האירוע השפיע לעד על חייו ועל עבודתו. ב-1973 בשבילי זו טרגדיה שלא נגמרת. איך יכול להיות שלאחי, שלא היה לו שום קשר לעניין, קרה דבר כזה? במשך שנים הייתי כועס ועוין לכל מה שהיה לו קשר לישראל. כל הישראלים היו בעיניי איומים. תהיתי, כיצד יכול להיות שהמוסד המעולל, גוף ביון מהידועים בעולם, עשה טעות כזאת, ודווקא עם אחי? אבל מאחר שהוריי חינכו אותי לסובלנות ואהבת אדם, מצאתי את עצמי בסוף סולח. מצאתי בי את היכולת לסלוח. בסופו של דבר גם מוניתי לשגריר מיוחד לשלום מטעם אונסקו, וזה אישר את התחושה שלי לגבי הצורך בסובלנות ובשלום. אפילו ניגנתי בסרט הדוקומנטרי על סילביה רפאל כדי להראות עד כמה הלב שלי נקי. אבל למרות שהלכתי בדרך הסליחה והשלום, הטרגדיה עצמה עדיין חקוקה לי בבשר. כיצד בעצם גילו באונסקו שאתה קשור לפרשה כה עגומה? אחרי הקונצרט בנוכחות פרס וערפאת התחלתי להופיע עם מסר של סובלנות ושלום, וארגנתי בארל ליל הופעות לקידומו. לאירוע ההוא באו נציגים של אונסקו. באותה הזדמנות הראיתי להם את התמונה שלי עם פרס וערפאת שצילמו אחיי, וסיפרתי להם את כל הסיפור. הם היו בשוק. זו הייתה הפעם הראשונה שהם שמעו מה קרה. הם לקחו את התמונה כדי להראות אותה למזכ"ל הארגון, וגם הוא נדהם. הוא הזמין אותי אליו ושאל אם יהיה מוכן לשמש כשגריר מיוחד של אונסקו, וכך אכן מוניתי לשגריר מיוחד, מהלך שחיזק את האמונה הפנימית שלי בסובלנות ובשלום. גורל שלא יאמן הוא שהוביל אותי להופיע לפני שני אנשים שהיו אחראים לרצח אחי. פרס, מהצד של המוסד, וערפאת שייצג את הפלסטינים שאחי נרצח בגלל דמיון לאחד מהם, דווקא במדינה שבה אחי נרצח. כך גם הגעתי מאוחר יותר כמה פעמים להופעות בישראל ובפלסטין. חשבתי על כך ששני העמים אוהבים את המוזיקה שלי ואולי יכולה להיות צינור לחיבור ביניהם. בעיניי זה היה נהדר. אגב, כשהופעתי בישראל אמרו לי שהמוסד עשה בעצם שתי טעויות. האחת ששגה בזיהוי של אחי, והשנייה שהזמינו אותי לאונסקו ופרס לחץ לי את היד בלי לדעת שאני אחיו של אחמד. האם אתה עדיין בקשר עם תוריל, אלמנתו ועם מליקה ביתו? בשנים שבהן אחמד גר בנורווגיה התראינו בקביעות. בכל שנה הוא היה בא לבקר את המשפחה. הקשרים היו אדוקים, פגשנו את אשתו. אחר כך פגשנו גם את מליקה, הבת שלו שנולדה לאחר שנהרג. אשתו ביקרה בקביעות את הוריי. גם אני ביקרתי ב-1975 בלילהמר. ביקרתי את תוריל ומשפחתה כי רציתי לחוות את מה שהכי חווה, להבין מדוע הוא התאהב במדינה הזאת. וכשהייתי שם הבנתי. לילהמר היא עיר מקסימה. תוריל ומליקה קיבלו פיצויים ממדינת ישראל. האם גם אתה ומשפחתך חשבתם לדרוש פיצויים מממשלת ישראל? מעולם לא ביקשנו פיצויים, זה גם לא עלה בדעתנו. איך אפשר לפרוט לכסף חיים של ילד? אבל כן חיכינו להתנצלות, בייחוד בפני אמא שלי שהייתה חולה במשך שנים רבות. למעשה גם תוריל עצמה לא קיבלה פיצויים במשך שנים. בעזרת עורך דין היא חזרה וביקשה עזרה ממדינת ישראל עבור ביתה, שהייתה אז תינוקת, אבל ישראל סרבה. היא ומליקה פוצו רק לאחר שאני מוניתי לשגריר של אונסקו, והנושא עלה לתקשורת וקיבל חשיפה. לא דקה אחת לפני כן. כנראה בגלל זה הן פוצו. אנחנו מצידנו לא ביקשנו כלום, חוץ מהתנצלות, וזו מעולם לא הגיעה. גם רוטגרסן פוצה. הוא בתורו נקט לשם כך אמצעים נחרצים שמילאו תפקיד מרכזי בפיצויה של אלמנת אביו. בימי פרס נובל לשלום 1994, כשרבין ופרס באו לאוסלו, שמעתי בחדשות ברדיו שתוריל לא קיבלה פיצוי, הוא מספר. הייתי בהלם. תמיד הנחתי שהיא פוצתה. אמרתי לעורכי הדין שלי שהייתי רוצה ליצור קשר עם ממשלת ישראל כדי לסיים את הפרשה, לסגור מעגל. יצאנו לעיתונות ואמרנו שאנחנו רוצים התנצלות והסבר על מה שקרה. אמרנו גם שאנחנו שוקלים להשתמש בערוצים משפטיים. התקשורת התעניינה בעיקר בצד המשפטי, למרות שלא היה לי כסף לכך, ועזרה ללחוץ על הממשלות. ניסינו פשוט לגלות את האמת. למשל, ניסינו להגיע למסמכי המשטרה, והצלחנו. שיתפנו עיתונאים בממצאים ואז התגלה בין השאר שהשגרירות הישראלית הייתה מעורבת יותר משחשבו. במקביל, אומר רוטגרסן, אכן בדקו הוא ועורכי דינו אופציות חוקיות. הם היו בקשר עם עורך דין ישראלי והבינו שעקרונית יש בישראל ערוצים משפטיים אפשריים, אבל אלו חסומים בגלל חוק ההתיישנות. כל אותו זמן עזרו מפלגת אופוזיציה, הויריה שמרנית, וכלי התקשורת להמשיך ללחוץ על השלטונות בנורווגיה. הרבה אנשים תמכו בעמדתי, הוא נזכר. הוצגתי כקורבן תמים, וגורמים שונים בנורווגיה היו בקשר עם ישראל, עד שקיבלנו פנייה מעורך דין שייצג את הממשלה הישראלית, אמנון גולדנברג. זה היה מפתיע לגמרי. הצלחה ענקית שהדהימה גם אותנו. רוגרסן מספר שעכשיו היו עורכי הדין שלו אגרסיביים. אחד מהם, תור ארלינג סטאף, עורך דין ידוע ושנוי במחלוקת בנורווגיה, שהלך מאז לעולמו, שכנע אותו לתבוע סכום כסף גדול, למרות שמה שחיפש הוא עצמו היה צדק, לא כסף. עורך דין גולדנברג היה לדבריו חברותי ומקצועי, ובתום מסע ומתן התקבלה פשרה. רוגרסן חתם על ויתור על הליכים משפטיים נוספים, ובסופו של דבר קיבל 750 אלף כתר נורווגי, במונחים של היום שווה ערך לכם 150 אלף דולר. טוריל ומליקה קיבלו אז 1.2 מיליון כתר נורווגי, שווה ערך לכם 240 אלף דולר במונחים של היום. הפיצויים, אם היה ספק, התקבלו ללא קבלת אחריות רשמית, ללא הסברים וללא התנצלות. אבל את רוגרסן זה סיפק. זה היה סכום סביר, הוא מסכם את ההליך. אני עדיין מרגיש קצת מלוכלך עם הכסף הזה, אבל כאזרח פרטי זו הייתה הדרך היחידה לקבל הכרה באשמה וסגירת מעגל, למרות שזה כסף דמים. ישראל כתבה שהתשלום הועבר לטובת המשך היחסים הטובים בין המדינות, אבל בשבילי זו הודעה. בסופו של דבר הייתי מרוצה והשארתי את העניין מאחוריי. בזמן ההליכים נעשה רוגרסן דמות מוכרת בנורווגיה. באותה תקופה עבדתי בחברת הרכבות. מכרתי כרטיסים בתחנה ואנשים היו באים אליי ואומרים, תהיה חזק ותמשיך להילחם. הם זיהו אותי וחיזקו אותי. הופעתי בטלוויזיה ובעיתונים ומעולם לא קיבלתי תגובות שליליות. אבל הפרסום היה כנראה מחיר. לאחר שקיבל את הפיצויים קנה רוגרסן דירה, אך לאחר כשנה נסע להודו, מכר את הדירה, קנה סירה וחי עליה כארבע שנים. לאחר מכן מכר גם את הסירה. לא רציתי לבנות את חיי על הכסף הזה. אם הייתי עדיין הבעלים של הדירה הזאת, הייתי היום מיליונר, אבל בניתי את חיי בלי זה. נהניתי מהכסף כמה שנים, הוא נתן לי התחלה טובה, ובסופו של דבר גדלתי להיות אדם הרמוני ואין לי טראומה. אני חושב שכאדם בן 25, לקבל מישראל פיצוי כזה היה הישג משמעותי. מה היחס שלך לישראל כיום? אני תומך לגמרי בזכות הקיום של ישראל ובזכותה להגנה עצמית. אני גם חושב שיש לה אחריות גדולה להיזהר בשימוש בכוח. לא מתפקידי לבקר את ישראל, אבל אני מאמין שבקונפליקטים, עם עזה למשל, יש לה, כצד החזק וכדמוקרטיה, אחריות גדולה יותר לחיי אדם. אבל בוודאי שלא אשתמש במעמדי, כבן של אחמד בושיקי, כדי לדבר על התנחלויות או על הקונפליקט עצמו. עם זאת, רוגרסן חושב שיש לסיפור הריגתו של אביו גם לקח כללי יותר. חשוב שסיפורים כאלו יסופרו, הוא אומר. צריך לזכור שכשמדינה מחליטה להשתמש בכוח כזה, יש בכך סיכון גדול. תראה למשל את רצח העיתונאי הסעודי חשוקג'י. כולם זוכרים את מבצע אנטבה, כולם זוכרים את חטיפת אייכמן ומשפטו, ואני תומך בזה ב100%. אבל את הסיפור של אבא שלי לא זוכרים. להרוג מישהו מחוץ לתחום השיפוט שלך במדינה ידידותית, זה לא דרך שמדינה תרבותית צריכה להתנהג בה. רוגרסן הוא אירופי מנומס. אביו, האיש הלא נכון, במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון, היה אחד מבין חפים מפשע רבים ששילמו בחייהם על סכסוך הדמים המתמשך, סכסוך שאליו לא היה לו כל קשר. הוא שילם את המחיר הגבוה מכל על השימוש הרשלני, הלא מרוסן וחסר האחריות של המדינה בכוח, שרק ממשיך ומזין את מעגל האלימות האינסופי. ובכל זאת, בסיפור הזה יש אדם אחד אופטימי. אם אני מדבר איתכם היום, מסכם האח צ'יקו בושיקי, הרי זה בגלל שאני מקווה שיום אחד יהיה ביניכם לבין הפלסטינים שלום. בסופו של דבר, אתם הרי אחים. איש הצללים, כתבתו של דייוויד סטאברו, סטוקהולם. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.